ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זאת אומרת, הרב מאוד נוגע לאישה שבנוריה אביה יכול להפר את נדרה, ואם בית אישה נדרה אז בעלה יכול להפר את נדרה. למה בעל יכול להפר את הנדר? אומרת הגמרא שכל הנדרת על דעת פעלה היא נדרת, שכאילו עושה תנאי, למרות שלא אמרה תנאי כזה פירוש, פחות אז כשאמרה למשל לקונם שלא אכל בשר ועד תשעה באב, אז התכוונה אם בעלי ירשה, אם בעלי לא יתנגד, כאילו עשתה תנאי מפורש, למרות שהיא לא עשתה את התנאי הזה, אבל התורה שמה בפיה כאילו עשתה תנאי מפורש, לכן אם הבעל יתנגד הנדר בטל. אבל זה אם היא חיה עם בעלה בבית בעלה בשנים כתיקונם, אבל נתאר לעצמנו שהיא ברוסיה, הממשלה הרוסית לקחה את בעלה לסיביר, שנים היא לא שמעה ממנו, היא עשתה עכשיו איזה נדר ופתאום בעלה השתחרר ובאה הביתה, הוא יכול להפר לה את הנדר? הרי היא לא ידעה ממנו, לא ידעה בכלל אם הוא חי או לא. אז התורה מעידה שכן, אין הבדל, ידעה או לא ידעה, אישה עד כדי כך קשורה לבעלה שגם אם שנים לא שמעה ממנו, בכל זאת כל הנדרת על דעת בעלה נדרת, ואם בעלה חזר חי מסיביר אני יכול להפר לה את הנדרת. אפילו אם לא חיה איתו עדיין הרבה זמן, אתמול קידש, אתמול התחתנה איתו והיום כבר נלקח לסיביר, בכל זאת הקשר ביניהם אמיץ וחזק. אם היא נדרת על דעת בעלה היא נדרת, למרות גם על בעל כזה שחיה איתו רק יום אחד, עם כל הנדרת על דעת בעלה היא נדרת. נישואים בין בעל ואישה נועדו לא רק לעניין פריה ורבייה, אבל להיות משל לקשר בין כנסת ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. כל שיר השירים זה העניין הזה של המשל של, של אהבה בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. הנביאים גם כן משתמשים הרבה פעמים במשל הזה שכנסת ישראל נשואה לקדוש ברוך הוא. חז"ל אמרו על שיר השירים שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדשים, ושום מבטא את הקשר הפנימי בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. והתורה כאן מעידה שזה קשר חזק מאוד, כל הנדרת על דעת בעלי נדרת. לכן חשוב מאוד שבן אדם ידבר עם אשתו בנחת ובאהבה וחיבה, לא בכעס. חז"ל אמרו גם כשאומר בערב שבת יסרתם ערבתם הדליקו את הנר, צריך לומר את הדברים בנחת. אמרו שצריך לכבד את אשתו יותר מגופו, ושכל זה מחזק את הקשר בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. מה שאנחנו עושים למטה בעולם הזה פועל בעולמות העליונים. אם אנחנו מכבדים את האישה, פועלים לאהבה בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, ובזה הרי תלויה הגאולה שלנו שתבוא במהרה בימינו. אחרי קרוב לאלף שנים משעת יציאת מצרים, בשעה שהקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל שעושים כל מיני דברים לא טובים ועומדים ערב הגלות של נבוכדנצר, בכל זאת הקדוש ברוך הוא אומר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. שהוא זוכר לנו את האהבה כשהתחלנו להמליך עלינו את הקדוש ברוך הוא ויצאנו ממצרים, אז כך גם בן אדם צריך, אם יש אפילו מתח בין איש ואשתו, צריך לזכור את האהבה שהייתה ביניהם מההתחלה, שהסכימה להתקדש לו, להתגבר בזה על כל טענות שאולי יש לו נגד אשתו. מוריד רבי רב חיים שמולביץ זכרונו לברכה, היה חוגג כל שנה את היום שהתחתן עם אשתו. טוב, נאמר, הרבה אנשים עושים את זה, אבל הם לא מתמידים כאלה בתורה, והוא היה מתמיד גדול בתורה, היה לומד תורה כל השעות עם חברותות תלמידים בלי סוף, ובכל זאת היה מוצא זמן לחוג את יום החתונה שאשתו. זה דבר גדול לזכור את האהבה שהייתה בשעת החופה. אם אישה דבוקה בבעלה כל כך, כפי שאמרנו, כנסת ישראל על אחת כמה וכמה דבוקה בקדוש ברוך הוא, אז גם אם יש חטאים ויש עבירות, והרי באמת הבית נחרב מפני חטאינו, גלינו מארצנו, ודאי שיש חטאים, גם היום לא הכל כל כך בסדר, ובכל זאת צריך לדעת שהחטאים הם חיצוניים בלבד, וכן שיר השירים קודש קודשים, כי הוא מלמד את הפנימיות של כנסת ישראל. הנביאים צועקים על עבירות של כנסת ישראל, והם צריכים לצעוק, הקדוש ברוך הוא שלח אותם לצעוק, אבל זה פחות או יותר זה חיצוני. את הפנימיות של כנסת ישראל מתאר שיר השירים, את הדבקות בקדוש ברוך הוא. שחס וזה מנתק מאליו את עול התורה לגמרי. טוב, אז קורה גם שאישה מורדת בבעלה, אבל סתם יהודי שלא ניתק מאליו עול תורה, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא בנפשו. היו הרבה גם מפיושעי ישראל שהעדיפו למות ולא להמיר את דתם חס ושלום. הרבה שבחייהם היו פושעי ישראל, בכל זאת פשעת המוות מתו תוך אמירת שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ושהם לא היו מנותקים בקדוש ברוך הוא, הם היו דבוקים בקדוש ברוך הוא, גם אם המעשים לפעמים לא התאימו לזה. לא זוכר אם סיפרתי פעם את הסיפור, הרבה פעמים סיפור תמיד אפשר לספר. היה בזמן המהפכה הרוסית, היה אחד מראשי המהפכה בשם זינובייב, שהיה יהודי כמו הרבה מראשי המהפכה. כשלנין מת, הוא השאיר בצבא שלו להדיח את סטלין מהמפלגה, כי סטלין הוא איש מסוכן. זינובייב ועוד חבר שלו קמנייב, גם כן יהודי, הם מנעו את ההדחה של סטלין. סטלין שילם להם על פי דרכו אחרי זמן זה ששם אותם במאסר והעמיד אותם במשפט. עד כאן זה דברים ידועים, אבל את ההמשך סיפר קצין רוסי שהוא היה ממונה על זינובייב בבית הצוהר, וזינובייב לא האמין שהדברים נעשים לו בפקודת סטלין. שלח מכתב אחר, מכתב לסטלין, למה תעשה חולה עבדיך, לא קיבל שום תשובה. ביום שהוציאו את זינובייב להריגה, אז הקצין אמר לו, אני לא רוצה שתצא מהעולם מתוך אשליות, תדע לך שכל מה שנעשה לך, נעשה לך בפקודה מפורשת של החבר סטלין. אז זינובייב נדהם רגע, ואחר כך אמר שמע ישראל השם מכן השם אחד, וכך הוא מת. גם אדם שבמשך שנים מאמין בשטויות הקומוניסטיות, אבל ברגע האחרון זכר לחזור אל הקדוש ברוך הוא, זה חסד הקדוש ברוך הוא ששלח לו את הקצין המתאים כדי להחזיר אותו בתשובה. אם היה קצין אחר והיה מת כמו כלב, אבל הקדוש ברוך הוא דאג לו שיחזור בתשובה ברגע האחרון, מפני שהוא לא היה מנותק לגמרי מהקדוש ברוך הוא, חי בטעויות, עשה אולי טעויות רבות בחייו, אבל הקשר עם הקדוש ברוך הוא לא ניתק. היה יהודי לפני השואה שאהב כבוד, ומרוב אהבת כבוד הוא נהיה מומר רחמן שלם. כשבאו הנאצים אז הוא טען שהוא לא יהודי, אז הגזרות שלהם לא צריכות לחול עליו. אבל היה לו חיסרון אחד בדעת החדשה שלו, שהוא אהב עדיין את התורה. כשהנאצים באו הם דרשו ממנו שיחלל ספר תורה, אז הוא העדיף למות ולא לחלל ספר תורה. היה אחר שהיה קפו אצל הנאצים, יום אחד היה שם איזה רבי במעשה באותו מחנה, אמר לה קפו, מחר יום כיפור, אל תכריח אותי לאכול. הקפו הסכים, ועוד כמה יהודים שם לא אכלו ביום כיפור. בא המפקד הנאצי ורואה שלא אכלו את המנות שקיבלו, אומר מה זה? וקפו אומר גם אני צם היום, ונהרג על המקום בגלל זה. כך שגם אנשים שלא חיו תמיד כמו שהיו צריכים לחיות, בכל זאת הקשר עם הקדוש ברוך הוא לא ניתק. כנסת ישראל דבוקה בנפשה בקדוש ברוך הוא. כמה יהודים עזרו את נפשם בשואה לימוד תורה, גם כשבגלל זה שהתחברו מהעבודה לא קיבלו כרטיסי מזון, או מזכו את נפשם על שבת, על חסד בתנאים קשים מאוד, בלתי נסבלים. יהודים שמסרו את עצמם לא לאכול חמץ בפסח גם כשלא היה אוכל אחר. היו שאלות הלכתיות האם באמת במצב של השואה הדין היה שיירג ואל יעבור, הדין היה שיעבור ואל יירג. אני לא נכנס כאן להכריע בשאלה הזאת, אבל ודאי שהיו רבים שמסרו את נפשם להרג ולא לעבור על כל מצווה, מיני דברים של התורה, מפני הדביקות הנוראה בקדוש ברוך הוא. שנפשנו דבקה בקדוש ברוך הוא, אין לנו משהו אחר. טיפשים שואלים איפה היה הקדוש ברוך הוא באושוויץ. והיה באושוויץ והיה ברוסיה והיה במקומות כאלה שלא היה אולי קידוש השם כל כך, מיום עקדת יצחק ועד אושוויץ ורוסיה לא היה כל כך הרבה קידוש השם. השם נמצא שם, השם נמצא עם כל אחד ואחד מהקדושים. למה הוא לא גילה את ידו? הוא גילה את ידו, גרמניה נחלה את המפלה בסוף, אבל לא גילה את ידו בעוד מועד, הייתה גזירה, איננו יודעים את הטעמים שגשמו, למה גזר, ואנחנו יכולים לשאול למה פלוני יצא חי ופלוני לא יצא חי, אנחנו לא יכולים לשאול דרכי השם, ואנחנו יודעים שגשמו היה שם עם כל אחד ואחד, והרבה מהם היו עם השם ועזרו את עצמם על קידוש השם. וכפי שאמרתי, גם אנשים שלא תמיד חיו כפי התורה, בכל זאת בשעת מבחן עזרו את עצמם על קידוש השם. הקשר של האישה עם בעלה, של כנסת ישראל עם בעלה, הוא קשר אמיץ, לא ינתק. כל הצרות שעברו עלינו ב-2000 שנה, לא רק מהשואה האחרונה, אלא לפני השואה, כל הגזירות של צלבנים ואינקוויזיציה ושאר כל שונאי ישראל, שום דבר לא שבר את האהבה בין כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. תמיד היא מרגישה בית אישה, על דעת בעלה היא נדרת. דוד המלך אומר בתהילים, כל זאת פעטנו ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריתך. כמה הצרות שעברו כנסת ישראל דבוקה בקדוש ברוך הוא. אז אדם צריך להשתדל להרגיש עם אשתו את הדיבוק הזה, להרגיש את הנאמנות של אישה לבעלה, את הנאמנות של בעל לאשתו, שלא היה... לצערנו היום יש כל כך הרבה מקרי גירושין, וזה לא היה צריך להיות כך. פעם זה לא היה כך, וזה דור ש... שיש אנשים שחושבים רק על עצמם, לא חושבים לא על התוצאות לבן זוג, לא על התוצאות לילדים לפעמים. אסור שיהיה מצב כזה, צריך שהקשר בין הבעל והאישה יהיה קשר דו סטרי, בל ינתק. אישה צריכה להיות נאמנה לבעלה בלי גבול, הבעל צריך להיות נאמן לאשתו בלי גבול. תמיד לחקרתי עם הרגש שזכרתי לחסד נורייך, אהבת כלולותייך, כמו שהייתה אהבה בינינו אז, אהבה צריכה להימשך, גם אם יש לי טענות, או נדמה לי שיש לי טענות, בכל זאת אהבה צריכה להימשך. אנחנו רוצים שתבוא גאולה במהרה בימינו, שהימים האלה יהפכו לששון ולשמחה, זה תלוי בנו במידה רבה. הרי הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו כפי שאנחנו מתנהגים, וכפי שאמרו על הפסוק, השם צילך על יד ימיניך, שהצל הוא תלוי בך. אם אתה מראה, אם אתה עושה כך, הצל גם עושה כך, אתה עושה אחרת, הצל עושה אחרת. אז הקדוש ברוך הוא כביכול כמו צל, מצד אחד הוא כמו צל שמצל עלינו וגן עלינו, ומצד אחד הוא כמו צל שמחכה אותנו. אם אנחנו מתנהגים כך, אז כך הקדוש ברוך הוא מתנהג. אם אנחנו מתנהגים במידות של חן וחסד ואהבה וחיבה, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו במידות של חן וחסד ואהבה וחיבה. חז"ל אמרו שה-13 מידות שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו לא חוזרות ריקם, יש ברית שלא יחזור ריקם. יש כל כך הרבה מניינים שאומרים 13 מידות בכותל ובישיבה ובשערי חסד ובזיכרון מוישה ובכל מיני מקומות אומרים 13 מידות. למה בכל זאת המצב כל כך קשה? ושצריך לחיות את ה-13 מידות. יש מגוונים שאמרו שזה מה שגם אומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר, כשישראל עושים לפני את הסדר הזה, כלים. אם בני אדם מתנהגים במידות של רחום וחנון, ערך הפיים, רב חסד, אז גם הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו במידות האלה. אם רק אומרים את זה, כי זה כתוב בסידור או בתורה, זה לא מספיק, צריך להפנים את המידות האלה, צריך להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, כדי שנהיה ראויים שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתנו במידות האלה. ולהפך, מי שחס ושלום מתנהג במידות של נוקם ונותר, אז חס ושלום גם הקדוש ברוך הוא יכול להתנהג איתו במידות כאלה. הוא יכול לעמוד לפני דין של הקדוש ברוך הוא. אנחנו זקוקים לרחמים, זקוקים שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתנו במידת רחמים, לא במידת הדין. אז גם אנחנו צריכים להשתדל התנהג עם זולתנו, וכל שכן איש עם אשתו, אבל לא רק עם אשתו, עם כל יהודי אחר, במידות של חן וחסד ורחמים וחיים, לא של שנאה וכעס, אם ירושלים חרבה שנאת חינם, אז צריך לתקן את העבירה הזאת, צריך שלא לסנות, לא בחינם וגם לא בלי חינם, שתהיה אהבה בין איש לרעיו, אהבה בין איש לאשתו, אבל גם בין כל שני יהודים. אם נתקן אצלנו את המידות האלה, וכמובן את העבירות החמורות של בית ראשון נחרב, בדעזרה, גילוי עריות, שיחות עמים, אבל גם את העבירה של שנאת חינם, נתקן כל העבירות הללו, ותאי כבר יבוא משיח. הרי הרמב״ם אומר שמעשי אבותינו היו כמעשינו אנו, שהמעשים שלנו לא יותר טובים מהמעשים של אבותינו בזמן החורבן. מנין הרמב״ם הדבר הזה? אולי אנחנו יותר טובים ממה שהיו אבותינו בזמן החורבן, אבל פשוט שאילו היינו יותר טובים, כבר היה בית המקדש נבנה. אם בית המקדש עדיין לא נבנה, סימן שאנחנו עדיין לא יותר טובים. וצריך להשתדל לתקן גם את העבירות של בית ראשון, גם את העבירות של בית שני, ונזכה שבמהרה בימינו בית המקדש ייבנה, וצום החמישי אל ששון על שמחה, ולא יהיו עוד כל הצרות שמציקות לנו מבפנים ומבחוץ, גם מאויבינו וגם מה ששופטים חילוניים ומנהיגים חילוניים רוצים לכפות עלינו, אלא הכל יהפך לששון ולשמחה במהרה בימינו, אמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.